Bet Besivan Hatashsat Lifrat Gadol ואנחנו, וגם זה יום המיוחס, יום המיוחס, לא סתם. מה? זה אף אחד לא יודע למה הוא מיוחס. כלומר, יש, זה יום שבו לא אומרים תחנון ולא יודעים למה. הרי בראש חודש, מה? כן, בראש חודש לא אומרים תחנון, בסדר. שלושת ימי הגבלה שלפני שבועות לא אומרים תחנון. שבועות עצמו, בסדר. עוד שישה ימים נוספים בגלל תשלומי הקורבנות, בסדר. אבל בית, אז עד י' ג' בסיוון לא אומרים תחנון. אבל בית בסיוון, למה שלא נאמר תחנון? מה זה הגשר הזה? והתשובה היא כנראה זה בגלל שזה היום שבו הקדוש ברוך הוא אמר וייתם לי סגולה מכל העמים. אז וייתם לו סגולה מכל העמים, יום הסגולה זה משהו מיוחד. זה היום. מה? כי הוא אומר, וקידשתם יהיו נכונים בשלושת ימים וכו'. אז זה נאמר, תסתכלו בפרשה. יוצא לפי זה שיש סיבה לא לומר תחנון על זה שאמרו שאנחנו עם סגולה, שזה בכל זאת משהו. כן. על כובנים, עד כאן התאריך. מכאן ואילך, הלימוד. אנחנו ממשיכים בלימוד המבוא לתפילה. ואנחנו הגענו לברכת בונה ירושלים. ברכת בונה ירושלים יש לה נוסחאות מתחלפות. ויש נוסח מיוחד של אחינו האשכנזים. אחינו האשכנזים אומרים כך, ולירושלים ערך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת. ואילו בנוסח של אחינו הספרדים כתוב תשכון בתוך ירושלים עירך כאשר דיברת, ולא כתוב ברחמים תשוב. לא כתוב. אז מה הכוונה של הביטוי הזה, ולירושלים עירך ברחמים תשוב? היה יהודי אחד, פרופסור אנדרה נהר, זיכרונו לברכה, שהסביר שכשהוא היה צעיר, הוא חי באירופה המערבית. הוא הבין שירושלים זה עירו של היהודי, זה עירו של הקדוש ברוך הוא. ואז הוא היה אומר לקדוש ברוך הוא, ולירושלים עירך, ברחמים תשוב, אני אשאר כאן בגולה. אתה תשוב, אני אשאר כאן. הוא קצת יותר גדל, ראה את הרדיפות על יהודי מזרח אירופה, אז הוא הבין שירושלים זאת העיר של היהודי המזרח אירופאי. אז זה אומר, ולירושלים עירך, אתה היהודי ממזרח אירופה, אני אשלח כסף, ואתה תחזור לירושלים עירך. ואחר כך היו הרדיפות על כל אירופה, והוא עצמו היה צריך לברוח מהנאצים, ואז הוא הבין שזה מופנה אליו, ולירושלים עירך, העיר של עצמך, ורחמים תשוב לפני שתחזור בגלל מידת הדין. כלומר, צריך עוד לשוב כשזה ברחמים ולא בדין. עד כאן מובן? לא, זה על דרך הרחבת הלשון. אבל בפשטות, מה זאת אומרת ברחמים תשוב? עצם האמירה ברחמים משמע שיש אפשרות שלא ברחמים. כן, פסוק בזכריה, כה אמר השם, שבתי לירושלים ברחמים. זאת אומרת שיש כיוונים שונים אפשריים של שיבה לירושלים. אחד האופנים הוא שלא ברחמים במידת הדין. כי ההיסטוריה צריכה בכל מקרה להשלים את עצמה. ולכן ריבונו של עולם איננו מוותר. לכן יש תפילה שזה יהיה ברחמים. עכשיו, מה התוכן של בקשה מיוחדת על ירושלים? לכאורה, מספיק ארץ ישראל, מה יש בירושלים? ירושלים היא מקום השכינה. כלומר, אפשר להשיב את ישראל לציון, אבל אפשר שיהיה בלי השרת שכינה, בלי פגישה. אפשר לראות את כל ההיסטוריה כולה כהמתנה ארוכה לדייט. כלומר, ריבונו של עולם נפרד מאיתנו לפני שנים רבות, כשפסקה הנבואה, לפני 2400 שנה. אבל קבענו להיפגש. איפה נפגשים? בירושלים. אז צריך לא לפספס את הפגישה. להגיע בזמן, כשגם הוא מגיע בזמן. ואז זה ברחמים. אם לא, זה בדין. כמו שבספר שיר השירים, יש גם כן דבר כזה. ספר שיר השירים, קראתם, נכון? קראת שיר השירים? שיר השירים זה ספר שהוא טרגדיה אחת ארוכה, שהרי. לפעמים הוא מוכן להיפגש, אבל היא לא. היא מוכנה, הוא כבר הלך. נפגשים סוף סוף, זה לרגע אחד, צריך לברוח שניהם. כלומר, רוב השיר עובר בגעגוע. זה נורא. אין אהבה. יש געגוע. זה חולני. מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. זה נורא. וזה בגלל חוסר התאום בזמנים. עד שבסוף נפגשים. אז זה נקרא, בירושלים, ירחה ברחמים תשוב. צריך עוד קצת להוסיף. יש שאלה. למה בכלל הקדוש ברוך הוא בחר בעם גולה? כלומר, אנחנו נולדנו מתוך גלות, נולדנו מתוך גלות, ממצרים, וחלק עצום של ההיסטוריה שלנו בגלות. הכיצד? אי אפשר היה לבחור בעם מיושב שנמצא בארצו וכדומה. אלא, לא, לא. אני אומר את זה כהקדמה לתשובה שאני רוצה לתת. בסדר? אז למה בעצם הקדוש ברוך הוא עושה לנו את זה? כי הקדוש ברוך הוא בעצמו בגלות, בעולמו. הרי כדי שעולמו יתקיים, הוא צריך להסתתר. אם כך, מי יכול להבין את הקדוש ברוך הוא? רק מי שדומה לו. מה הוא בגלות? אף אנו בגלות, ולכן אנחנו יכולים להבין אותו. מתוך כך, נוצרת מחלה. המחלה היא לחשוב שהגלות היא אידיאל. כי הרי זאת הדרך להיפגש עם בורא העולם. והטעות היא שאנחנו באנו לעולם לא כדי להבין את הקדוש ברוך הוא שנמצא בגלות, אלא באנו לעולם כדי להוציא את הקדוש ברוך הוא מן הגלות שלו. הוא נמצא בגלות, והוא ממתין שהאדם יוציא אותו מגלותו זו, שנאמר, לישועתך קיוויתי השם. אז מי צריך ישועה? השם צריך ישועה. לישועתך קיוויתי השם. שאם לא כן, היה כתוב, לישועתי, קיוויתי השם. אלא לישועתך, סימן שגם אתה זקוק לישוע. ולכן, אנחנו חייבים לחזור לירושלים, על מנת להוציא אותו מגלותו. כלומר, בעצם לא לשוב לירושלים, זה להשיב, להותיר אותו בגלותו. שזה ממש סקנדל. הרי כתוב, אמר רב, קלו כל הקיצים, ואין הדבר תלוי, אלא בתשובה ומעשים טובים. ושמואל אמר, דיו לאבל שיעמוד באבלו. זאת אומרת, דיו לאבל. מי זה האבל שנמאס לו? הקדוש ברוך הוא, נמאס לו מאבלו. לכן, גם אם אין תשובה ומעשים טובים, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מביא גאולה. כן, בבקשה.
להבין כאילו, גם אם זה בצורה שנמשך, איך אנחנו מייחסים לדבר ברוך הוא? צורך בישועה,
מצד
בין
האדם השפוש, אתה שואל שאלה תיאולוגית. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא צריך משהו בכלל? נכון? הרי הקדוש ברוך הוא לא צריך כלום. זה מושכל ראשון של מושג האלוהות. אז איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שלא חסר כלום, חסר? זאת שאלה, הבנתי את השאלה שלך טוב, נכון? הבנתם את השאלה שלו? מה? הבנתם את השאלה? טוב, התשובה היא שהקדוש ברוך הוא אומנם איננו חסר, אבל רצה להיות חסר. מכיוון שרצה להיות חסר, יוצא שהיותו חסר איננו דבר מהותי בו המורה חס ושלום על חיסרון באלוהות, אלא אדרבה, זה מראה על גודל יכולתו, שהוא אפילו יכול לכלול בשלמותו העליונה את האפשרות להיות חסר. כן, זה כדי לזכות אותנו. משל, למה הדבר דומה? לאמא שמכינה את השבת. ובתוך המטבח מסתובב לה ילד נודניק, שאומר, אמא, תנו תשומת לב, אמא, אני רוצה ללכת רבה, אמא, אני רוצה... נודניק, נכון? מה עושים עם הילד הזה? אז אומרים לו, או, איזה יופי שאתה פה חמודי, אתה תעזור לי להכין את השבת. תקלף, אתה אחראי על קילוף תפוחי האדמה. זה ייקח לו בערך שעתיים, אז זה בסדר. בשביל לקלף שלושה תפוחי אדמה. אז אתה אחראי על קילוף תפוחי האדמה, מתוק שלי, חמודי. ואז מה עושה הילד? הוא מקלף את תפוחי האדמה. עכשיו, הוא מבסוט, כי האמא הזדקקה לו. האמא לא צריכה להזדקק לו, הייתה מסתדרת גם בלי זה. אבל עכשיו, שהיא החליטה להזדקק לילד, אז כשהיא עושה חשבון כמה זמן יש לה ואיך היא תארגן את העבודה, היא גם לוקחת בחשבון את העובדה שתפוחי האדמה יקולפו על ידי חמודי יוסי. בסדר? זאת אומרת, זה חלק מהעניין. כלומר, היא כבר לא משחק אותה משחק, זה אמיתי. אז גם הקדוש ברוך הוא, מצד האמת, הוא כמו אמא טובה במטבח שמכינה את השבת. אנחנו מקלפים תפוחי אדמה. וזו זכות עצומה שהקדוש ברוך הוא מזכה אותנו בה להשלים את חסרונו.
אבל זה אינטרס. של האמא זה אינטרס.
לכן, אמרתי שזה משל. והרמב״ם כבר כתב בהקדמה למורה נבוכים שלא כל פרט במשל צריך שיהיה לו התאמה בנמשל. שאם לא כן, אתה תרבה בשאלות. אתה ישאל, אם ככה, איפה הקולפן שלנו? ואיך שייך תפוחי אדמה? תפוחי אדמה הרי זה הגיע רק מדרום אמריקה במאה ה-15 ולפני כן לא היו תפוחי אדמה. אז האם זה אומר שהקדוש ברוך הוא פועל לפי העולם שאחרי גילוי אמריקה? ועוד כמה דברים כאלה. אין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים, בתשובה שווה בהתשך. טוב, נחמד. חזינו בעינינו וחשנו בגופנו ונפשנו את אופני השיבה לירושלים, השונים. הצעה למי שלא מבין לעומק את זו התפילה. לדבר עם זקנים שונים, מתפוצות המזרח ומתפוצות המערב, ולקבל מושג דרך חוויותיהם, חלקם ברחמים, חלקם בדין. זה נכון. מצווה גדולה לדבר עם הזקנים. איפה זה כתוב בתורה? יפה. שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. זאת אומרת, צריך לשאול את הזקנים מה היה. זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. ומתוך כך מבינים את התפילות האלה באופן הרבה יותר עמוק. כן, בבקשה.
אני רוצה לעזור למשל, זה לא פחד במשל, זה עצם העניין של המשל. הרי שם, כאילו, שם אם הילד לא עוסק בו שצריך ולא מקלף טוב, אז הוא הרס את האופן שבת. אז כאילו, גם אנחנו, אם הוא נתן לנו תפקיד וזה, וזה זכות, זכות עצומה לנו, אבל אם אנחנו עושים
אותו. יפה. אז מה יעשה, מה יקרה במשל, אם הילד לא ייקלף כמו שצריך, ואז סעודת שבת תיארס. יוצא לפי זה שיש אחריות עצומה לאדם שהוא יכול להרוס את מפעלו של הקדוש ברוך הוא, נכון? אתה שואל את השאלה הטובה? תשובה, האמא הכינה למקרה חירום פירה. אינסטנט. או יש, אם אתה רוצה, צ'יפסים מוכנים כבר בתוך המקרר. זאת אומרת שיש אופציות שנקראות מידת הדין. האופציה של מידת הדין זה שהקדוש ברוך הוא לא מבטר. זה לא טוב. האמת היא, יש שני מדרשים סותרים שכתובים אחד ליד השני בבראשית רבה. באחד כתוב שהקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות ומחריבה. ועד שהיה, עד שהגיע לה, ואמר כל העולם, כל העולמות הקודמים להניין לי, דן הניין לי. כלומר, הקודמים לא מצאו חן בעיניי, אבל זה מוצא חן בעיניי. עד כאן המדרש הראשון. המדרש השני אומר שהקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות ולא עמדו. הגיע לעולם שלנו ואז אמר הקדוש ברוך הוא הלוואי ויעמוד. אז אולי לא יעמוד. אז מה המציאות? כמו שני המדרשים ביחד. שלום כבוד הרב, משמיעת השיעורים שעברו הבנתי מדוע אומרים אדוני שפתי תפתח. אך לא הוסבר או לא שמעתי מדוע במנחה ומוספים מוסיפים לפני כן כי שם השם מקרב הוא גודל אלוהינו, בתודה מראש, יהודה, ירושלים. זה באמת שאלה, אני לא יודע מדוע אחינו האשכנזים מוכיחים, מוסיפים, כי שם השם מקרב הוא גודל אלוהינו, לפני תפילת מנחה הוא מוסף. לפני שהם אומרים השם שפתי תפתר, הם מוסיפים כי שם השם מקרא אבו גודל אלוהינו, ולבושתי ולחרפתי, זה ממש בסה אדירה, אינני יודע מדוע.
זה קשור למקדש?
קשור למקדש, שמה?
אם התפילה היא זכר, לא זכר, אבל יש לזה שהוא סמן, קשר לקורבנות, לעבודת המקדש.
נו. אז למה שלא תגיד את זה בשחרית? אז תגיד גם בשחרית. למה רק במוסף ומנחה? זאת שאלה. טוב, בבקשה. הרי לפרט גדול זה ה' האלפים, כאשר מוציידים את מונה האלפים, אז ניתן להוסיף לפרט גדול, וכאשר לא מציינים אותם, יש להוסיף לפרט קטן, אבל אם מציינים את האלפים, מדוע צריך להוסיף לפרט גדול? זה כאילו פעמיים, לא? תשובה. כשאומרים בלי האלפים, ודאי שצריך להגיד לפרט קטן, כדי שהאדם לא יתבלבל. יגיד, איך אתה אומר שנת תפשין סמכתת, כשאנחנו כבר בשנת 5,000 תפשין סמכתת? אז ודאי צריך לציין שזה לפרט קטן. מדוע כשאני אומר התשסת צריך להגיד לפרט גדול? לכאורה זה כבר כלול בעצם האמירה התשסת. לא נכון. כי ההי היא 5. ואני מתכוון בה ל-5,000. אז אם הייתי אומר 5,000 תשסת, זה נכון, לא צריך להגיד לפרט גדול. אבל אני אומר התשסת צריך להגיד לפרט גדול. הבנתם? זו הייתה השאלה החשובה ביותר בשיעור. כן.
לשאלתך קיוויתי אדוני. כביכול, הקדוש ברוך הוא צריך את הישועה.
נכון.
עכשיו, להבדיל, הוא יכול לפתור את הבעיה בשנייה. זה כאילו להבדיל, שמשלושה שצועקים ואינם נהנים. האדם שיש לו אישה רעה צריך לגרש אותה. למה? יש לך פתרון, תגרש אותה, תפתור את הבעיה.
נכון.
אותו דבר להבדיל גם הקדוש ברוך הוא. יכול לפתור את הבעיה.
נכון, למה הקדוש ברוך הוא כל הזמן עושה בעיות? הרי הוא יכול לפתור את הבעיות שלו מיד. כן, הוא אומר לישועתך קיוויתי השם. לישועתך קיוויתי השם. קדוש ברוך הוא יושיע את עצמו. כן, אבל אז אנחנו לא היינו שותפים.
שותפים במגבולות שלנו.
זה צריך שותפות. אז ברגע שהוא החליט שיש לו שותפים, אז באותה שעה הוא קבל את עצמו. כביכול. נכון? מה פירוש המילה כביכול? יש שני פירושים. יש, אצל אחינו האשכנזים אומרים כביכול, זאת אומרת, כמו ביכול, כאילו שהדבר הזה יכול להיות, כביכול. אחינו הספרדים אומרים כביכול, שזה מלשון כף בית יכול, כף בית אותיות יכולות לומר את זה. זאת אומרת, כיוון שקדוש ברוך הוא ברא את עולמו באותיות, אז דרך האותיות הכל אפשרי.
הרב מכיר הרבה ספרדים שאומרים
כביכול? האם אני מכיר הרבה ספרדים שאומרים כביכול. אתה יכול לשאול אותי שאלה אחרת, האם אני מכיר הרבה ספרדים? כן.
ככה הוא רחום יהיה גם אתה רחום, ככה הוא בחר בחיסון, נבחר גם אתה בחיסון?
במידה מסוימת כן, זאת אומרת, יש לפעמים שצריך להידמות לקדוש ברוך הוא במידה הזאת. לעשות את עצמו זקוק. כן, לפעמים יש גאווה, שאדם אומר, אני לא זקוק לאף אחד, נסתדר לבד. מי אמר? אפילו ריבונו של עולם החליט להזדקק לאחרים, אז אתה לא יכול להזדקק לאחרים. לפעמים יש אדם שנמצא בבעיה, הוא לא רוצה לפתור את הבעיה. למה? כי זה לא מכבודו, או אולי זה בושה, להזדקק לאחרים. כמו שאמרו, יש דברים חריפים בחזל נגד מי שלא צריך צדקה והוא מקבל, יש גם דברים חריפים על מי שצריך ולא רוצה לקבל.
אבל פה זה עניין שלא העניין שצריך, פה זה תבחר אפילו שאתה לא צריך.
לא, זה תלוי, זה מצב, פעם ככה, פעם ככה. טוב. אז אם ככה אנחנו ממשיכים ולירושלים עירך ברחמים תשוב. כלומר, מה זה עירך? אנחנו רוצים להיפגש עם מי שאמר והיה העולם, ככה אנחנו מוציאים אותו מגלותו. ותשכון בתוכה כאשר דיברת, הבטחת, ובנה אותה בקרוב בימינו בניין עולם. מהי ירושלים שאנחנו מבקשים לבנות? אז זה לא בית המקדש. אם היה צריך להיות, אם זה ככה, היית צריך לכתוב תפילה על המקדש. והנה, תפילה על בניין בית המקדש והחזרת העבודה. יש בהמשך, ברצה. אז מה אנחנו מבקשים לבנות? את המשביר לצרכן, את החנייה בממילה וכו', נכון? כלומר, אנחנו מבקשים להביא את סולל בונה וטרקטורים וכדומה. זאת אומרת, התפילה היא פה תפילה על בניין חומרי לחלוטין. מה?
טרקטורים משלנו.
טרקטורים משלנו. ירושלים עיר הקודש. מה? ירושלים עיר הקודש, נכון? יפה. אז יוצא לפי זה שהקודש מה זה? זה לא רוחניות.
לא
הגדרת
פעם
אחת
קודש
הסתלקות
החומר?
לא, ממש אמרתי קדוש, זה סילוק החומר. קודש זה לא סילוק החומר. קודש זה הנוכחות האלוהית. עכשיו, איפה הקדוש ברוך הוא נוכח? בחומר או ברוח? בכל. כלומר, מאחר והיהדות היא, כפי שאני מזכיר, מונותאיסטית. כלומר, היא מאמינה באל אחד. כיוון שהיא מאמינה באל אחד, היא מאמינה שהאלוה מצוי דווקא בכל, בכללות. אם אתה תיתן בכורה לחומר או בכורה לרוח, אתה סילקת את הנוכחות האלוהית. אז דווקא בירושלים זה מתגלה, שאין הקדוש ברוך הוא נכנס בירושלים של מעלה, עד שיכנסו ישראל בירושלים של מטה. בירושלים של מטה אני יודע מה זה. זה פה, קריית משה, זה ירושלים של מטה. כך שכשאנחנו בונים פה בניינים, אנחנו משיבים את השכינה לעולם. מובן מה שאני אומר? נראה לי מתוך המבט שבעיניך, שדבריי קשים עליך. פרש נא דבריך. לא, לא, איתו. דבריך העלומים. כן, ברור. לא פשוט, כן. אגב, אני רוצה להבין, יש מישהו שלח לי במייל לפני יומיים ציטוט שלא הכרתי מספר החזיונות של רבי חיים ויטל. סיפור מאוד יפה. אתם יודעים, רבי חיים ויטל, תלמידו הגדול של הארי, יש לו ספר קטן משונה מאוד עם כל מיני דברים שהוא ראה בחלום, בהקיץ, כל מיני דברים ממש משונים שקראו לו. ואז נקרא ספר החזיונות. ואחד הסיפורים שהוא מספר שם זה ש... הוא חלם שהוא עולה לשמיים, והוא מגיע למקום שבו נמצאים כל הצדיקים, ולכל צדיק יש כיסא. אין מקום לשבת. חוץ ממקום אחד, אומרים, אתה יכול לשבת על הכיסא הזה, הוא פנוי. ואז הוא שואל, של מי הכיסא? אמרים לו, זה של שמואל הנביא. אז למה שמואל לא יושב? הוא אומר, אז אומרים לו, הוא מסרב לשבת, כל עוד שירושלים לא נבנית. הוא לא מסכים לשבת. הוא אומר, ירושלים לא בנויה, אני לא יושב. יפה, לא? יוצא שמאז מלחמת ששת הימים, הוא יושב סוף סוף. כן. איפה רבי חיים ויטל יושב? וואי, זה בעיה. אל תדאג, מסדרים משהו שם. יש שיפוצים. כן.
רב, שבונים עכשיו בניין בתל אביב, זה גם בניין ירושלים?
מה?
שבונים בניין בתל אביב, זה גם בניין ירושלים?
האם כשבונים בניין בתל אביב זה גם בניין ירושלים? זה קצת. תמיד היה מקובל בימי הביניים כשהיו אומרים ירושלים התכוונו לכל ארץ ישראל. כל ארץ ישראל זה צד מסוים בירושלים. הרי הזוהר אומר שירושלים, שכל ארץ ישראל מקופלת תחת ירושלים. והזוהר אומר דבר מאוד משונה, שבגלל זה נקראת מערת המכפלה. שיש ירושלים של מטה ושל מעלה, כפול. זה קצת מוזר, כי זה נאמר על חברון, לא? מערת המכפלה זה בחברון. אבל הזוהר מבין שגם הקדושה של חברון מקורה בקדושה של ירושלים. יש על זה איגרת של הרב קוק, איגרת למד חטא, מי שמעוניין, נדבר על זה ברחבה. כן, בבקשה.
למה כתוב שקודם תשקום אדם בירושלים, ורק בסוף הבא כתוב...
אתה צודק, שאלה יפה. למה כתוב קודם כל שהשם שוכן ואחרי זה שירושלים נבנית? היה צריך להיות כתוב הפוך. נכון? שאלה טובה? מה?
לחלוחית של שכינה,
בנייה
לא תחזיק
אולי. הנה, יש לך הצעה. הוא אומר, בלי לחלוחית של שכינה, גם הבניין לא יחזיק. כשנאמר, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. משמע שאם הוא בונה, אז לא שב עמלו בוניו, צריך לבנות. כן, מה רצית?
אז
עכשיו
שבונים פה זה
מביא
את השכינה, בעצם
שנחרב
במקדש, הסתלקה השכינה, ושרק שהוא ישכון בתוך זה אז, יהיה פה עניין של שכינה, בניין עולם. אז איך עכשיו שבונים בתים, אז זה מביא שכינה, אם לא הבית מקדש זה מקום ששם הוא שוכן.
יש מדרגות בהשראת השכינה. גם ירושלים נקראת מקדש. לדעת הרמב״ם, למשל, בארבעה מקומות בפירושו למשנה, הוא אומר שיש לכל ירושלים דין מקדש לכמה דברים. למשל, לגבי נטילת לולב בשבת וכדומה. אתה יודע? או לגבי תקיעת שופר בראש השנה. הרי כתוב במקדש, תוקעים בשופר בראש השנה, אפילו בשבת. בשאר, במדינה לא תוקעים. מה עם ירושלים? אז אם לומר כדעת הרמב״ם, יוצא שגם בירושלים צריך לתקוע בשופר בראש השנה שחל בשבת. וכך נהג הרב עקיבא יוסף שלזינגר בזמנו, לפני 150 שנה. אבל מה, כיוון שהדבר הזה היה חידוש גדול ושנוי במחלוקת, לכן הוא היה מסתתר בתוך מרתף כדי לעשות את זה. אבל גם המתנגדים שלו, שהיו מתקיפים אותו, תוקפים אותו על הדבר הזה, היו באים ושומעים מהצד של המרתף, כי אמרו, אולי בכל זאת הוא צודק. כן. יש פה הערה, שמואל הנביא נפטר ביום כפחת יר, נכון.
הסיפור
הידוע
זה שהשכינה
הסתלקה,
אבל
יש הבן נמדה של... כן, שכינה הסתלקה, ומצד שני, שכינה לא זזה. יש ביטויים מוזרים, נכון? שכינה הסתלקה, אני אגיד, מצד שני, לא זזה שכינה מהכותל המערבי של העזרה. אלא מה זה אומר? שהשכינה זה מושג גמיש. יש הרבה שכינה, מעט שכינה, שכינה הילאה, שכינת איתאה, שכינתונת, שכינתה רבתי, שכינתה... דגם 2000, יש כל מיני סוגי שכינה. אבל אתה זוכר, יש לזה גם השלכות הלכתיות. למשל, האם מי שנכנס להר הבית בזמן החורבן, כשהבית בחורבנו, האם הוא חייב קראת או לא חייב קראת? דעת הרמב״ם היא שכן. כי אומר הרמב״ם, שכינה לא בטלה. אין דבר כזה ביטול לשכינה. לכן גם היום, מי שנכנס להר הבית, בתומעה, מתחייב קראת. לא יהיה הרבה, ישראל, לעזרה. לעומת זה, דעת הרעבד היא שהיום אין בו קראת כי שכינה הסתלקה. צריך להחליט, או שהיא הסתלקה או שלא הסתלקה.
זה דעת מי?
הרעבד.
מה הראשי תיבות?
הראשי תיבות, רש א' ב' ד'.
שהם בעריכות ימים.
רבנו אברהם בן דוד. כן, בבקשה.
יוצא שהיה אפשר לשלב את הברכה הזאת בברכנו. הכל, כל החומר מקודש, הכל.
לא. אתה אומר, היה אפשר לשלב את זה בברכנו. ברכנו זה הפרנסה. הפרנסה זה משהו בכל מקום, לא דווקא קשור לירושלים. אז ירושלים, הפרנסה של ירושלים זה משהו מיוחד. בכל העולם כולו פרנסה זה מהקדוש ברוך הוא, כמו שאומרים. יש ברכה. אבל קדושה עוד לא. בירושלים אוטומטית זה קדוש. כן? לכן בברכת המזון, אתה קודם כל אזן את הכל, אחרי זה על הארץ ועל המזון, אחרי זה בונה ירושלים. יש מדרגות בדבר הזה.
כן. השאלה שכן, הרב שלזינגר, הוא עשה למעשה עבירה.
הרב עקיבא, הרב הגאון הצדיק, רבי עקיבא יוסף שלזינגר, זצל, אתה אומר, עשה עבירה? למה?
עבר דבר חכמים.
מה זה עבר דבר חכמים? הוא חכם.
אין
לדעת. הוא החכם והוא קובע מה.
ההלכה נפסק שלא תוקעים בשבת.
ודאי שההלכה שלא תוקעים בשבת, אבל הוא סבר שההלכה תוקעים בשבת בירושלים.
מותר לו?
אני העיקר, אתה יודע, שעריף, רבינו יצחק אלפסי, שהוא לא היה בירושלים, הוא מעולם לא עלה לארץ. הוא סבר להלכה שתוקעים בשופר בשבת בבית דין של גדול הדור. ולכן הוא היה תוקע. לא סתם, אה?
תכלס היום להלכה.
ובדין של גדול הדור, אז הוא היה תוקע? מה אפשר לעשות? אני הגדול בישראל.
מה? זה לא פשוט מה שהרבה.
מה זה לא פשוט?
לא פשוט מה? להלכה נקבע לא תוקעים בשבת.
רגע, להלכה נקבע על ידי מי? על ידי רבנים.
כן?
גם הוא רב.
גם
הוא סתם רב?
לא,
מה זה? מה זה פה? אתה מודד רבנים? איפה הרבנומטר שלך?
לא, אבל... תראה מה יקרה, מחר מחרתיים, כל רב שיגידו אני לא סתם רב, הוא יחליט את כוח.
סליחה. צריך פה אולי להזכיר משהו. איך קובעים הלכה?
איך קובעים הלכה? דנים, לפי רוב.
לא נכון.
שזה לא סותר.
לא נכון.
ואם כבר נפסקה הלכה צריך להביא טעונים נגד.
סליחה, מה שאתה אמרת עכשיו איננו נכון כלל וכלל. אני אסביר לך למה זה לא נכון. אתה אומר, יושבים ביחד, דנים ולפי רוב, נכון?
לא יודע, לפי, אתה שאלת אותי ככה.
בסדר, תקשיב, תקשיב. זה רק בסנהדרין או בבית דין. אבל כשמדובר על מורה הוראה שיש לו קהילה, הוא לבד קובע. מה שנראה לו, זאת ההלכה. מה שנראה לו אמת, הוא אומר, עכשיו רב עקיבא יוסף שלזינגר, היה רב קהילה, הוא אומר, אני קובע. בקהילה שלו, הוא לא אמר לכל ירושלים לעשות. לכן זה בסדר גמור, ואל תבוא אליו בטענה.
רגע, הרב יש לו בית כנסת, נכון?
נכון.
הרב שרקי, הרב יחליט פתאום לתקוע בראש השנה ושבת. זה בסדר?
אם אני אחשוב שזאת ההלכה, אז כן.
אבל אתה יודע שלא.
למה?
אתה יודע את ה...
אז עכשיו יש לך טענות נגד, אבל הוא תהיה שהוא היו לו טענות בעד. כן, בבקשה. לא הבנתי, מה? אתן דוגמה פשוטה, יש דבר ששנים במחלוקת, הלל בלילה של יום העצמאות, יש מחלוקת? רגע, פה במכון לא אומרים? לא אומרים. אני אומר להם אנשים במכון לברך? במכון לא. נכון? בבית כנסת שלי מברכים, בסדר, זה משהו אחר. הנה, דוגמה. כן, בבקשה.
אתה לא יודע לי להגיב, מה, אתה שם את הבומבה. בדבר של העלל, ממש נחלקו,
לא, אותו דבר לגבי שופר בשבת,
נחלקו. פה נפסקה הלכה.
מה זה נפסקה?
פה נפסקה בפירוש שלא, אסור.
סליחה, מה זה נפסקה בפירוש? עריף אומר שלא כמוך. הרמב"ם אומר לא כמוך. אז מה אתה...
נפסק שלא.
איך אתה יודע?
זה מה שאתה... תגיד לי מי תקע בשופר בערך הבכונה בירושלים, חוץ משתי רבנים שהרב הזכיר.
מי תקע בשופר בירושלים בפעם האחרונה? אני מכיר עוד. אני מכיר רב שעושה את זה היום.
אז בוא נעשה את זה, אם זה בסדר.
לא, אני חושב שהוא לא צודק, אבל זה משהו אחר. מה?
אם מדובר על ברכה שמתחת את הרובד החומרי של ירושלים, איך כיסא דוד
משתלב פה? עוד לא הגענו לכיסא דוד. עוברנו לכיסא דוד. כן, רק, בבקשה.
כתוב פה בניין עולם, יש מצב שזה לא בניין עולם לפי הרבה?
כן, הרי היה מצב שלא היה בניין עולם. הרי בנו בבית ראשון, חרב, בית שני, חרב. רוצים בניין עולם. כן? כן, בבקשה.
לפי זה, אז ירושלים זה כן
נקר? שאומר
בניין ירושלים, הכוונה שהעיקר זה בית המקדש.
לא.
אמרנו שבית ראשון, חרב, בית שני, חרב.
לא, ירושלים ראשונה של בית ראשון, חרבה. ירושלים של בית שני, חרבה. אז רוצים שתהיה בניין עולם. בסדר? וכיסא דוד, יש מוסיפים עבדך, כן, מה אתה אומר?
תפילת העמידה נתקנה על ידי הרבנים, על ידי אנשי כנסת הגדולה, נכון? עכשיו השאלה, האם בניין עולם זה בלשון תנ"ך או בלשון חכמים?
עולם בלשון תנ"ך, עולם הכוונה נצח.
אז זהו.
ובלשון התנ"ך. זה הנביאים האחרונים. לפני כמה ימים העיר לי אדם באינטונציה ביקורתית, באומרו, מה זה כל המעשים הפגניים האלה? אנחנו בשנות האלפיים. והשבתי לו, אני לא יודעת מה איתך, אבל אני כבר בשלהי שנת 5000. הוא לא הבין. וואו. יפה. טוב, אם כן.
זה אנקדוטה.
וכיסא דוד, טוב. אל תצחקו, לא יפה. בן אדם משתדל את זה. הקלידה. טוב, וכיסא דוד, יש מוסיפים עבדך, מהרה, יש גורסים לתוכה, יש גורסים בתוכה, תכין. מה זה כיסא דוד?
מלכות
של? דוד, מה זה להכין כיסא? מה זה להכין? מאיזה לשון זה? לשון בסיס. את הכיור ואת... כנו.
בסיסה.
ויד בסיסה. כן? כאן? בסיס, זאת לא מילה עברית, זאת מילה יוונית במקור. כן, מילה יוונית. אתה רואה גם באנגלית, basement, נכון?
כאילו מה, הארמית היא לקחת אישי לזמן?
יש מילים שכן, לפעמים לקוחות מהיוונית חדרו לארמית ולהפך. יש גם איך שמילים עוברות משפה לשפה זה סיפור שלם. למשל, איך אתה אומר בעברית יין? יין, נכון? ואיך אתה אומר באנגלית? וויין. יש משהו דומה, נכון? בלטינית, וינו. יש, אם כן, דמיון. יש מילים ששייכות למאגרים משותפים גם לשפות ההודו-אירופאיות וגם לשפות השמיות. קוראים לזה אצל הבלשנים שפות ים תיכוניות. כלומר, מניחים שהים לפני ההתחלקות של השפות, ההתפשוט של השפות השמיות וההודו-אירופאיות, היו שפות קדומות יותר באגן הים התיכון המזרחי, ושם יש מילים משותפות לכמה שפות. בסדר? אז זה אחד מהם בסיס.
אבל אם השפה העברית...
אם מה זה? בעברית להתבוסס, זה משהו אחר. להתבוססת בדבר, זה כוונה תובל. כן? זה לא רוצה. מה?
אבל אם השפה העברית היא יותר קדומה מאנגלית, שאר השפות האירופאיות, זה מוכיח ש... שהם שעברו את
חלק מהמילים הם שמשתמשים בהם כיום בשפות הזרות.
אם נקבל את ההנחה שלך. טוב. ובכן, מה זה תכין? תכין זה מלשון בסיס, כאן, לכונן. מהו הבסיס של כיסא דוד? מלכות, יפה, משיח בן יוסף. כלומר, יש לנו שתי תנועות משיחיות בישראל, משיח בן דוד, היתר עיקרית, ויש גם משיח בן יוסף. נכון? והתפילה כאן היא על משיח בן יוסף. עכשיו, יש בסידורים של אחינו הספרדים, יש כאן, בתוך ברכת בוני ירושלים, יש הערה קטנה. יתפלל ש...
שלא יהרג
משיח בן יוסף על ידי הרמילוס הרשע. איך כתוב? אני צריך להתכוון כשאומרים את זה, שמשיח בן יוסף לא יהרג על ידי הרמילוס הרשע. עכשיו, מה שמעניין, שהנוסח הזה בחלק מהסידורים הספרדים שונה. כתוב, יתפלל שמשיח בן יוסף יחיה, ולא ימות על ידי ארמילוס רשיעה. עכשיו, כשאני קורא את זה, אני לא יודע מה זה, למה הוא ימות. אני חושב שיש לו מחלה. וירוס שקוראים לו ארמילוס, וצריך להתפלל שאנטיביוטיקה תעזור למשיח בן יוסף. נכון? מה שאני מתכן, בנוסח שבו כתוב שלא יהרג, אני מבין שיש פה מלחמה. עכשיו, זה, שימו לב, איך שלפעמים... הטעיה קטנה של הסגנון גורמת לאדם להחליק מחוץ למסורת היהודית. לא זה מעניין. ארמילוס אנחנו עוד מעט נראה. אבל קודם כל, אני רוצה פה להדגיש את זה, שלפעמים זה אפילו לא מודע, המדפיסים לא מודעים. אבל יש איזה, אפשר לומר, השתלטות של חשיבה חרדית, שגורמת שהאדם יש לו רתיעה מלראות את המשיח כנלחם מלחמות, ושהוא יכול להיהרג. או שיחיה ולא ימות. אולי הוא תינוק המשיח הזה. תינוק פג, וצריך לי בפגיה לטפל בו. אז צריך להתפלל שיחיה ולא ימות. משהו כזה. אז זה קודם כל צריך פה להבין. המנוסח המקורי של הכוונה, זה כוונה של האריזל, שיתפלל שלא יהרג משיח בן יוסף. זאת אומרת שמשיח בן יוסף יכול להרג.
זה רוצה גם בן אדם, לפי איך שזה נשאר.
זה ארמילוס, אנחנו עוד נגיע. אבל קודם כל, אני רוצה להבין מי זה משיח בן יוסף. שהוא יכול להרג. עכשיו, יש פה מחלוקת גדולה בין הנגלה לבין הנסתר. הנגלה, כלומר, התלמוד, אומר שמשיח בן יוסף עתיד להרג. ואילו הנסתר אומר שהוא לא יהרג. ככה אומר הגאון מבילנה. שמשיח בן יוסף לא יהרג, שנאמר עוד יוסף חי. ודעת האריזל, שאם יתפללו עליו, הוא לא יהרג. עד כאן שלושת הדעות. ומה האמת?
כולם צודקים.
שהרי יעקב אבינו התאבל על יוסף, לא? ומה התברר? שהוא חי. אבל כל הזמן הוא חשב שהוא מת.
הוא לא התפלל.
הוא לא התפלל.
הוא לא התפלל.
אבל מי כן התפלל?
האחים.
האחים, ראובן התפלל. זאת אומרת, יש כל הדעות. ומה עם יוסף עצמו? הוא לא התפלל. שיחיה, כי הוא ידע שהוא חי. בסדר? עכשיו, מה זה משיח בן יוסף? מה זה משיח בן יוסף? מה זה המושגים האלה בכלל? בכלל, למה יש התחלקות של המשיחיות לשני כיוונים? זה מתחיל מממלכת ישראל וממלכת יהודה. וזה מתחיל כבר מזה שיש רחל ולאה, שתי נשים ליעקב אבינו. מכאן שהזהות הישראלית היא במקורה כפולה. כמו שגם מצאנו אצל יעקב עצמו, שהוא גם יעקב וגם ישראל. משמע שלפעמים הוא כך, לפעמים הוא כך. לפעמים הוא בקטנות, לפעמים הוא בגדלות. אור ספר הזוהר שואל, איך יכול להיות שיעקב התחתן עם שתי אחיות? כתוב בתורה שאסור להתחתן עם שתי אחיות. אז הוא עונה, מה זאת אומרת? הוא לא התחתן עם שתי אחיות. יעקב התחתן עם רחל, וישראל עם לאה. אז זה שני זוגות שונים לגמרי. אז אין פה שתי אחיות, זה בסדר גמור. הוא לא עבר על שום איסור. כבר הם לא עברו על שום איסור, יעקב וישראל. כך אומר הזוהר. עכשיו, זאת אומרת, שביסוד, עם ישראל בנוי משתי קומות. יש קומה חומרית פוליטית, על גבי זה קומה נשמתית, שמחיה את, את הבסיס החומרי. אז יוצא לפי זה שמשה בן יוסף, יש לו תרגום במציאות, קוראים לזה הציונות. הציונות המדינית זה משה בן יוסף. הכל מובן? לפי זה נשאלת מהשאלה, מה זה ארמילוס? ארמילוס זה מי שמנסה להשמיד את המדינה הציונית. היו לזה כמה ניסיונות, כי יש כמה גלגולים של משה בן יוסף. אחד מהם היה במלחמת העולם השנייה, כאשר היישוב בארץ ישראל, שהיה בהתחלתו, כמה היו? 400 אלף יהודים פה. זה רק היה התחלה של התחלה של משיח בן יוסף. ואז הגיע ארמילוס.
רומל.
רומל, כן, רומל. יש גם, יש במדרשים כתוב רומלוס גם. כן, ארמילוס או רומל, שהגיע עם אפריקה קורפס, שהיה עשוי מצבא גרמני ואיטלקי כאחד, כדי לרבוש את ארץ ישראל באותם הימים. ואם הוא היה עושה כן, היה הורג בעצם את משיח בן יוסף. באותם הימים יצאו, כשממש לקראת ההתקפה שהייתה צריכה להכריע את גורלה של ארץ ישראל, יצאו הרבנים המקובלים לכל מיני קברים בארץ ישראל, קברי צדיקים, והתפללו. וגם רבי, אני זוכר מי זה היה שהלך להתפלל אצל רבי יעקב אבו חצירה בדם הנהור שבמצרים, שזה קרוב מאוד אל הלמיין, איפה שהיו הצבאות הגרמניים. הלכו, התפללו, צמו יום שלם, התפללו בכל ליבם, ובאותו יום נעצר רומל. ומכאן ואילך התחילה הנסיגה הגרמנית. זאת אומרת שהלכו לפי דעת הארי, שאם התפללו שלא יארג, לא יארג, על ידי ארמילוס הרשע. ארמילוס זה כוונה שר צבא רומא, מי שעומד מול המשיח. כן.
היה מישהו בהיסטוריה בשם ארמילוס? כאילו...
רומולוס. כן, רומולוס זה על שם רומא. המייסד של רומא קראו לו רומולוס. וגם הקיסר האחרון של רומא קראו לו רומולוס. היה ילד קטן בשם רומולוס אוגוסטולוס. כן? הוא היה הקיסר האחרון. זאת אומרת שרומולוס זה השם של הכוח של רומא. כן, כן, בבקשה. האם זה לא בן אדם? ודאי שזה בן אדם. יש רשימה שלמה של בני אדם שהם משיח בן יוסף. מה? למשל יצחק אבינו. יצחק אבינו היה משיח בן יוסף. וגם... אתה שואל אם אני יכול להסביר? לא, אני לא יכול להסביר, אני אפילו בעצמי לא מבין את זה. עכשיו, היו גם אנשים צדיקים, היו אנשים רשעים שהיו משיח בן יוסף. למשל ירובעם בן נבט, שהיה רשע, היה משיח בן יוסף. וגם, מה? בימינו, הרצל. הרב קוק אמר עליו שנוכל לחושבו בתור עקבה דמשיח בן יוסף. גם האריזל אמר על עצמו שהוא משיח בן יוסף. וגם רבי שמשון מאוסטרופולי, שכאשר נהרג בפרעות תח ותת, אמרו תלמידיו שהוא היה נשמת משיח בן יוסף. וגם הגאון מבילנה בשנת תפקוף, היה אז בן 20, ונכנס בו נהורה דרוחה דמשיח בן יוסף, ואז הוא ציווה על תלמידיו לעלות לארץ. ועוד ועוד. כלומר, משיח בן יוסף זה דבר שיש לו הרבה צדדים. בסדר? לפי זה יש כמה ארמילוסים גם. מה? אתה יכול להגיד גם שהכוח המדיני העיקרי, ראש הממשלה, זה גם מבחינת משיח בן יוסף, שייך לדבר הזה, כן? כן, זה שייך לזה. זאת אומרת, הכוח המדיני המוביל, מה שדוחף את הגלגלים של הגאולה, זה נקרא משיח בן יוסף. אז יש אנשים, גם רמח"ל היה משיח בן יוסף.
ובמקביל תמיד יש משיח בן דוד?
לא, משיח בן דוד זה שלב הרבה יותר מתקדם. משיח בן דוד זה שלב שמאחד את האומה. שים לב שלא אומרים משיח בן יהודה, אני צריך להגיד. אם יש בן יוסף, אז יש בן יהודה. כן? אלא שבן דוד הוא יותר מבן יהודה. הוא בא לאחד את חלקי האומה, את המגמות המשיחיות. כן.
יש את העניין ש... שמשיח בן יוסף זה יותר על העניין החומרי של, של המגמות של האומה, ומשיח בן דוד זה יותר הרוח?
אפשר להגיד. האמת היא שבספר כל התור של תלמידי הגאון מווילנה, הם מביאים בשם הרב שלהם, הגאון מווילנה, שהתקופה של משיח בן יוסף מתחילה בשנת תברש, ומסתיימת בשנת תו שינון, כלומר 150 שנה של משיח בן יוסף. זה בדיוק מה שקרה. תו
שינון?
כן.
מה קרה בתו
שינון? בתו שינון קרו כל מיני דברים. קרה למשל נפילת האימפריה הסובייטית, נפילת החומה הברלינאית, מלחמת המפרץ, ועוד כמה דברים מהסוג הזה. כלומר, שינוי טוטלי של העולם. יוגוסלביה התפרקה. כלומר, תוך שנה אחת, פתאום המבנה של העולם השתנה. בגלל שהעולם הישן התמוטט, ועלו כמיליון יהודים מברית המועצות. כל זה באותה שנה. זאת אומרת, העולם הישן התפרק, ועכשיו מתחיל עידן חדש, ואז נכנסו להסכמי אוסלו. הסכמי אוסלו, שהוא בבחינת תרדמה. לא, בבחינת תרדמה, זה משהו אחר. תרדמה, צריך להבין למה בדיוק אז זה קורה, יש לזה סיבות. ועכשיו אנחנו לקראת התעוררות רוחנית גדולה ועצומה מאוד, שלא תמיד מרגישים אותה, אבל היא קיימת בשטח אפילו, וזה ההתחלה של משיח בן דוד. כן.
אמרנו שיש כל מיני אנשים שמבחינת משיח בן יוסף.
כן.
משיח בן דוד, אבל זה אחד בלבד, נכון?
אתה שואל אם משיח בן דוד זה אדם אחד. תראה, קשה מאוד להיות מלך ושיש לך עוד מלך לידך. זה ממש מפריע. אבל גם המלוכה של דוד היא מכוח האומה. כלומר, התפיסה שהתקבלה אצל הנוצרים היא שהמשיח זה איזה סוג של מחשף, קוסם. כולם בבאסה, יש הרבה בעיות, פתאום שמיים נפתחים, נוחת משהו. כן? מה? סופרמן. כן? ואיקה דאמרה, ספיידרמן. על גוונים, איזה משהו כזה פלאי שבא מהשמיים. זה התפיסה הנוצרית. עד כדי כך, שהם כל כך לא מאמינים ביכולת של האדם להיגאל, שהם צריכים שהמשיח יהיה אלוה. לעומת זה, ביהדות, המשיח הוא מלך. מה זאת אומרת מלך? זה העם ממליך אותו. כלומר, הוא ביטוי לתהליכים באומה שהצליחו. הוא גולת כותרת. ברור שמלך לא יכול לפעול בלי צבא, בלי משטרה, בלי מערכת וכו'. כלומר, אז מה, זה הוא או זה המערכת? הולך ביחד. כמו שאומרים בתפילה, אפס בלתך לימות המשיח. אז מי גואל? הקדוש ברוך הוא. ואז מה עם המשיח? אפס. כן, בבקשה. רגע. למה בעניין תאריך יום כיפור הכריח רבן גמליאל את רבי יהושע לבוא במקלו ביום כיפור לפי התאריך שלו? מה לעשות עם שאלה כזאת?
לא
לענות. למה? כי היא לא קשורה לשיעור. אני יודע למה שאלה.
הייתה קשורה.
הייתה קשורה, אבל זה לא... Honorable maître, pourquoi est-il écrit Bonnet Yerushalayim? Est-ce une reconstruction ou bien une construction continue? Auquel cas la présence divine aurait toujours résidé à Jérusalem? Merci. טוב, השאלה היא כזאת. מדוע כתוב בונה ירושלים ולא תבנה? כן? משמע שהקדוש ברוך הוא בונה כל הזמן. בכלל, אפשר לשאול זה על כל הברכות. בכל הברכות, רופא כל עמו ישראל, מצמיח קרן שואה. אלא הכוונה רוצה. כל פעם שכתוב בהווה בתפילה, הכוונה שהוא רוצה. בונה ירושלים כאן רוצה את בניין ירושלים.
למה זה לא אומר שזה ממש ככה?
כי זה המשמעות של המילים האלה בתפילה. כן. כבוד הרב, יכול שמשיח בן יוסף יכול להיהרג, ולפי ההסבר שזה הבסיס למשיח בן דוד, יכול להיות מצב שלא יהיה משיח בן דוד? שאלה יפה. אם באמת משיח בן יוסף נהרג, אז איך יבוא משיח בן דוד? איך הוא יכול? כן? אני אתייחס עוד מעט לשאלה. כן, בבקשה. מה?
הרי זה קשור לדור זכאי. דור זכאי, אם לדור יהיה
זכאי, זה יצטרך להיות
כמו
שרבינו, אולי כמו הנצרי, כמו הנשא הנוצרי.
אם יהיה דור של הזכאי,
איך נעשה משטר? כן, אתה שואל ככה. אם הדור הוא לא זכאי, לכאורה זה כן כמו התפיסה הנוצרית שבא מבחוץ. תשובה. אני רוצה תשובה לתת לך. הרב קוק הסביר שהמחלוקת, כלומר האמירה, אין בן דוד בא, אלא או בדור שכולו זכאי, או בדור שכולו חייב, זה לא שתי אופציות. אלא הוא בא בדור שאתה לא יודע אם הוא כולו חייב או כולו זכאי. כי הוא כולו זכאי מבפנים וכולו חייב מבחוץ. בסדר? בסיעתא דשמיא, אסור להפסיק בין גאולה לתפילה. ומשנה הברורה כותב שגם בערבית יש להיזהר בזה. אבל במנחה ובמוסף מותר להוסיף פסוקים בשם הרב קוסטינל. יפה, חשבתי על זה, אבל זה לא ממש מספק. זה נכון שבשחרית אני לא יכול להוסיף כי שם השם אקרא, כי אסור להפסיק בין גאולה לתפילה. ובערבית, לפי מי שאומר שצריך להיזהר בערבית, נו, שלא להפסיק, למרות שלהלכה למעשה הרבה מפסיקים בין גאולה לתפילה בערבית. זה מחלוקת ידועה. מה? ראש חודש, או ושמרו, אלה מועדי, יש כל מיני. והקדיש בכלל, יש תוספות על זה. ואז יוצא שנשאר למעשה, יראו עינינו, נשאר למעשה רק בין, רק מנחה ומוסף. כן, אבל זה לא אומר למה מוסיפים את זה. האם ארמילוס לגלגוליו השונים הוא משורש עמלק? לא. איפה כתוב שירובעם הוא משיח בן יוסף? זה כתוב בספר קינת השם צבאות מאת רמחל. אני אגב אמרתי רק את ירובעם, אם תקרא שם תראה דברים עוד יותר מבהילים מזה. כן, בבקשה. ושלא לדבר על תלמידו של רמחל, מה שהוא כתב, רבי משה דוד ואלי, מה שכתב על הנושאים האלה, שזה מסמר שיער. כן. בקטע הזה של התפילה חסרה ברכה על בית המקדש. מדוע אין בקשה מפורשת לבניית המקדש? לדעתי גם מתקני התפילה שמו לב לזאת, ונאלצו להוסיף בסוף התפילה הבקשה שאנו אומרים על המקדש. מה תקומתה של ירושלים ללא המקדש? המקדש כן מוזכר ברצה, להשבת העבודה. אבל התקומה של ירושלים ללא המקדש זה תקומת המלכות. כי הרי בית המקדש אסור שיבנה לו בעיר. כי המקדש הוא גולת כותרת. אז כדי שיהיה גולת כותרת צריך שיהיה מה שיהיה לו לגולת כותרת. כבוד הרב, לא הבנתי איך יכול להיות מצב שרשע יהיה בסיס לצדיק. מי אמר שמשיח בן יוסף הוא רשע? אלא בגלוי נראה לך שהוא לא זכאי. זה בדיוק מה שאומר הרב קוק, שהדור של הגאולה בגלוי הוא נראה רשע, בנסתר הוא כולו צדיק. אגב, זה לא הרב קוק אומר, זה הזוהר אומר. ביש מלגב ותו מלגו. זאת אומרת, נוכל לדמות למשל פרי שכולו קוצני מבחוץ ומתוק מבפנים. מה? אם היה משיח בן יוסף גם בתקופת הגלות, כפי שהרב הזכיר, אז למה שאנו נקרא לתקופה זו תקופת משיח, או יותר נכון, איך צריך לברך המשך צמיחת גאולתנו, או ראשית צמיחת גאולתנו? טוב, היה משיח בן יוסף במשך הדורות, וזה התפקשש. לא הלך. אבל אצלנו, ברוך השם, זה הצליח. איך צריך לברך המשך צמיחת גאולתנו, או ראשית צמיחת גאולתנו? לא, לא זה ולא זה. צריך להגיד גאולתנו. פקח בן רמליהו. מי היה אותו רמליהו, רמלה בימינו? מה משמעות הדמיון למילה ארמילוס? רמליהו ארמילוס. לא יודע. כן.
ירובעם בן נבט, לפי זה יכול
לצדק? ירובעם בן נבט, היה לו פוטנציאל אדיר להיות צדיק. איך אמר לו הקדוש ברוך הוא? חזור בר, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. משמע שהוא היה אדם לא קטן.
אבל באיזה עבירות? חטא והחטיא.
נכון, חטא והחטיא. נכון,
אני באתי שכביכול בשעי הכזה יש לו בסיס לצדיק.
לא, יש לו בסיס להיות משיח בן יוסף.
אבל אמרת שהוא היה.
מי?
אמרת ירובעם בן נבט היה?
מצד נשמתו. כשחטא, אומר הרמח"ל, נסתלקה ממנו בחינת משיח בן יוסף. כן, לכן אמרתי, תסתכלו בספר קינת השם צבאות ותהנו. כן, בבקשה. אני אמרתי למה התחילה תקופת משיח ודוד. אמרתי ההתעוררות הרוחנית הגדולה באומה. כן.
אם אנחנו מאמינים ומאמינים וזה, והעניין הרוחני הוא ברור לנו, אז למה אנחנו מתפללים בגלוי על כזה על
משה בן יוסף. מדוע לא מזכירים את משה בן יוסף במפורש? מדוע לא מזכירים את משה בן יוסף במפורש? תשובה, כותב רבנו סעדיה גאון, אם ישראל יהיו זכאים, כל הפעולות של משיח בן דוד ושל משיח בן יוסף תעשינה על ידי משיח בן דוד. זה אופציה, לכן לא הוזכר מפורש. השאלה קשורה לנלמד. דיברנו שכל רב הוא הפוסק בקהילתו. למה רבי יהושע לא יפסוק לקהילתו את מועד יום הכיפורים? כי שמה מדובר על חשבונות של כלל ישראל. אתה רוצה פילוג באומה כשיש סנהדרין עוד? מה אתה אומר?
מה
נשמע לי
הגיוני שמשיח בן יוסף יגיד משפטים כמו ננצר יהודים,
נחיה באוגנדה,
נשמע לי מאוד
רחוק אחד מהשני. לא נראה לך שמשיח בן יוסף יגיד ננצר יהודים, נחיה באוגנדה? זה נראה לך רחוק. כן, תשובה. העובדות הן שהוא אמר את זה. אז אם כך, זה אף על פי שרחוק, אין כמו עובדות. עכשיו צריך להבין משהו. כשהרצל, זכותו יגן עלינו אמן, אמר שהוא חושב שטוב שעם ישראל יתנצר. הוא אמר את זה כאווה אמינה, זאת אומרת, בשלב הראשון, לפני שהוא הגה את הציונות, הוא רצה לפתור את בעיית העם היהודי. הוא אמר, אנחנו נרדפים, מה נעשה? טוב, אם נתנצר, הגויים יפסיקו לרדוף אותנו. אז נתנצר. עכשיו, זה לא מתוך אמונה דתית בכלל, כי באותם הימים, פשוט להתנצר זה היה אקט פורמלי של כניסה, כרטיס כניסה לחברה המערבית. אחר כך הוא אמר, רגע, אבל אנחנו רואים שזה לא עובד, והגויים ממשיכים לשנוא אותנו, אם כן, צריך לחזור לציון. זה בדיוק אגב מה שרצה יוסף הצדיק לעשות. כשהוא בהתחלה אמר, נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי, יפרני אלוהים בארץ עוני. כן? יוסף הייתה לו מחשבה שהתעודה של משפחת יעקב אבינו היא לחיות בתוך מצרים. אז הוא ראה את אחיו, אמר, רגע, רגע, אז אם ככה, יש פה השגחה מיוחדת. יביאו את בנימין, לא יביאו את בנימין, הוא חוזר למשפחה. ואז הוא אומר, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה להר הרצל איתכם. נכון? זה דבר ראשון, צריך לדעת. כלומר, כשאומרים, כאלה שבאים בטענות על הרצל, שהייתה לו מחשבה על התנצרות וכו', זה ממש עבירה חמורה לומר את זה. למה? כי הרי אין מזכירים לבעל תשובה את מעשיו הראשונים. בוודאי שיש הוכחה, הוא כותב את זה. הוא כותב שהוא, אתה לא יודע מה שלא תאמין לו, הרי הוא הקים את ההסתדרות הציונית. למה הוא הקים את ההסתדרות הציונית? כי הוא החליט שלא צריך להתבולל, זה מה שהוא כותב בספר מדינת היהודים.
למה החרדים לא יודעים את ההוכחה הזאת?
כי הם לא רוצים לדעת את זה. עכשיו, מה?
אני לא מפקיד.
יש ספר שלם שכתב דוקטור יצחק וייס, שקרא את כל היומנים של הרצל, וכל מה שהרצל כתב, מתחילה ועד סוף, והוא דוחה את כל אהבה המינות האלה. תסתכל בספר. כתב אותו בצרפתית, תורגם לעברית לאחרונה. ספר שלם, 500 עמודים, שחוקר בדיוק את כל האמירות של הרצל מאז שהוא פתח את הפה ועד היום שהוא מת. אז זה שיש אנשים שלא יודעים את מה שכתוב בספרים האלה ולא בדקו את המסמכים, לא בעיה שלי. זה דבר ראשון. דבר נוסף, לגבי אוגנדה, אני לא מבין. אלה שאומרים, מה? הרצל רצה את אוגנדה. נו, ואתם מה רציתם? את פולין, לא? כלומר, מה?
עדיין רוצים את אמריקה.
עדיין רוצים את אמריקה. זאת אומרת, מה רע בזה שיהודי רוצה להעביר יהודים מארץ לארץ כדי שלא יירדפו? מה רע בזה? זה לא החזון הציוני, אבל זה לא שונה מה שעשו עסקנים רבניים לאורך כל הדורות, להעביר יהודים ממדינה למדינה. וזה היה כשהוא ראה שאין תקווה. הוא חשב שאין תקווה, אז הוא הציע את אוגנדה, לא שהוא לא רצה את ציון. אגב, אני רוצה לציין דבר מעניין. מי בהסתדרות הציונית תמך בהצעת אוגנדה ומי התנגד? מי שתמך בהצעת אוגנדה היו הדתיים, ומי שהתנגד זה היה החילונים. למה? כי הדתיים אומרים, טוב, אי אפשר ארץ ישראל. לא נורא. יש לנו תורה, לא? תורה זה ממלא את החיים שלנו. אז נלך לאוגנדה. לעומת זה, החילונים אמרו, רגע, רגע, תורה אין לנו. אתם לוקחים לנו את ארץ ישראל? אין כלום. התנגדו להצעת אוגנדה. צריך לזכור את זה. אז שדתיים לא יבואו בטענות על הצעת אוגנדה, כי זאת הייתה הצעה דתית. בסדר? שתדע. עכשיו, זה שיש אנשים שלא יודעים, זה לא אשמתי. יש הרבה דברים שאני אומר, והם בדוקים, והרבה אנשים לא יודעים. או לא יודעים, או לא רוצים לדעת. בסדר? אז כל האמירות נגד הרצל שהושמעו בקלטות ובווידאו וכו', הם פשוט, אני לא רוצה לתת ביטוי חריף, כי אלה שאמרו את הביטויים האלה, אולי מתוך ידיעה אמרו את הדברים האלה, אבל זה דברים שאסור מדאורייתא לאומרם. וכי מזכירים לבעל תשובה את חטאיו, הוא לא חזר בתשובה להיות דתי, אני רוצה שתבין, הוא לא חזר להיות דתי לעניין זה, הוא חזר בתשובה מן הרעיון הזה.
כי להיות,
כן, ודאי. עכשיו, ולהפך, הוא עשה את התיקון הגדול, שהוא החליט שעכשיו לא מתבוללים, אלא מקימים מדינה. אל תצפה ממנו להיות דתי, כי אם הוא היה דתי, הוא לא היה מקים את המדינה.
הוא לא הסכים ללחוץ
יד לאפיפיור? לא ידעתי את זה. טוב, בסדר. אגב, האפיפיור אמר לו, הרי כשהוא הלך לאפיפיור, והוא ביקש ממנו שיעזור לו להקים מדינה בארץ ישראל, האפיפיור אמר לו, מה שאתה מבקש, סותר את כל מה שאני מאמין בו. בסדר? הייתי רוצה לראות איזה רב יגיד דבר כזה לאפיפיור. טוב, בבקשה.
יש קצת קופת דעות לגבי הצורת היהדות, לגבי מה המשיח עושה, כאילו זה
כן.
פירום מן השמיים, שזה צומח ליד. יש גם דעות היום בעם ישראל שזה כזה פירום מן השמיים. זה מה להסתכל מקורות, זה סתם מונח רווחת כזה, שיהיה משהו מקור ביהדות.
ומה אתה שואל, איך זה יכול להיות שחדרה לתוך היהדות חשיבה נוצרית שהמשיח זה דבר ניסי? גאולה ראשונה הייתה על ידי אדם, לא? משה רבנו פעל בניסים ונפלאות, נכון, אז מה? אבל זה אדם. ולא, תשים לב דבר, לא מעניין שקרה ביציאת מצרים. על מה משה רבנו עובד כל הזמן? מה הוא רוצה להשיג? הוא שולח 10 מכות, עושה בלגן אטומי, בשביל מה? בשביל שמה יקרה? בשביל שפרעו יגיד אתם יכולים לצאת. זה שתמוע מאוד. מה מונע מהקדוש ברוך הוא להגיד למשה, תגיד לבני ישראל, מחר בבוקר יוצאים ממצרים. אם המצרים עושים בעיות, אני חוסם אותם. אז כנראה שהמחשבה היא מחשבה פוליטית. צריך שהגורם הפוליטי יהיה שותף. בלי זה אין גאולה.
אמרנו שפרעה שותף לגאולה.
בסדר, אבל בתור מה הוא שותף? בתור מי שנותן את הרשות הפוליטית, העצמאות המדינית. עכשיו, מה המשמעות של שינויי הגרסאות בין ספרדים לאשכנזים בברכת בוני ירושלים? אלו אותם משפטים בסדר שונה. לא בדיוק, בירושלים מיכה ברחמית השוב, זה רק בנוסח האשכנזי. טוב, נצטרך להרחיב בזה בשיעור הבא. שלום.